יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים דוגרי. פרק מספר
50! באמת 50, חבר'ה, הגענו לזה. הגענו למספר העגול היפה הראשון. כל הכבוד לנו.
נכון. כמה דיברנו על כל הכבוד. כל הכבוד לכם שהזנתם ואתם מקשיבים.
כל הכבוד שאתם איתנו, חברים. כל הכבוד שאתם איתנו. תודה רבה שאתם איתנו היום. כן, וזה דבר ראשון שזה גורם לנו לעשות זה לצפות הלאה, כאילו ל-100, ל-500, וכו וכו וכו. הגענו ל-50, זה כבר מעל הממוצע, נכון?
כן.
של פודקאסטים...
אין מה להגיד בכלל.
כן. אז כן, יאיר.
כל הכבוד.
כל הכבוד.
באמת ש... ויש עוד הרבה מה שאנחנו הולכים לעשות.
לגמרי.
מה אנחנו שותים היום, יאיר?
אז היום יש לנו את בירת הופ גורו, של החברים שלנו בממשלת שבט. עכשיו, זה בירה מאוד מיוחדת. למי שלא ראה, ובושה לכם, מי שלא ראה את הסרטון שלי ושל יאיר שאנחנו הוזמנו לממשלת שבט, כל הרעיון שהוזמנו שם זה כדי להחליט על השם תיאור של הבירה הזאת. הרעיון שיש להם כל מיני דמויות לכל בירה, זה ההופ גורו, והיינו צריכים לעזור להם לבחור את השם אקזוטי ומרומם. כאילו, רצו שניתן שמות תואר, שגם יסבירו את הבירה ואת הדמות. אז כן, חברים, רשמית אפשר להגיד שאקזוטי ומרומם, אנחנו חלק מהתהליך
של... חלק ש... ממש רציני.
כן, אפשר לסקל על הבוק ולראות פה קצת מיון ויעיר.
אז מי שרוצה קצת מיון ויעיר, שילך ויקנה לעצמו הופ גור.
כן, אז אנחנו כבר טעמנו את הבירה מהחבית. אבל עדיין לא יצאנו למתוא מהבקבוק.
וגם מי זוכר.
וגם מי זוכר. וזה מאוד מרגש, אתה יודע מה איתך? דבר ראשון, כבר מזגנו את זה מזמן, וזה עדיין, הראש קצף מחזיק פה יפה מאוד.
לגמרי.
קרימי, יפהפה, ומן הסתם ריח. ריח טוב. לחיי מן.
לחיי פרק 50. לחיי יון לגרדה.
לחיי ערף אישבן.
ולחייכם.
וואו.
וואו.
אני זוכר ששם זה היה טוב, ווואלה, גם פה זה טוב.
פה זה טוב, זה פה. אין לי פה תטוט.
זה היה קצת בכוונה. זה היה קצת בכוונה. הייתי חייב לכבד את הבירה.
עם גרפס.
עם גרפס. הייתי חייב.
אין בעיה.
וואו. אוקיי, חברים. דבר ראשון, למי שרואה, צבע מדהים. אם כבר דיברנו על כאילו בירות מוזהבות, הלוואי ויהיה פה איזו תאורה. כאילו, סתכלו. סתכלו על זה. תראו איזה יופי. תראו איזה צבע מדהים. יש פה, כמו שאמרנו, ראש שמשאיר פה קצף סמיך, קרימי, כיפי, ממש. ריח, ריח של פירות.
אחלה בירה שבעולם.
אחלה בירה שבעולם. וטעם שכאילו, מאלה שבא להתחיל לשתות וקשה לי להפסיק, אני כאילו צריך
לעצור
לעשות אותך. החלטה מודעת של לעצור.
כן, לגמרי, זה ממש.
וואו, כן. וחברים, כשאתם, לפחות אנחנו, כשישבנו ושתינו את זה מהחבית, באמת קשה לעצור. ממש קשה לעצור. אני הייתי צריך לנהוג. נשים פה עכשיו קישור, פה למעלה, פה למעלה, נשים קישור לסרטון עצמו, וגם למטה בתיאור. יאיר, אני מדבר כל התיאור הזה, מה אתה חושב, מה אתה מרגיש על הבירה?
שזה אקזוטי ומרומם. בירה מאוד טעימה, מרירה קצת מההופס, ארומה מדהימה, פירותית כזאת, ויון אמר את כל מה שאני גם חושב בתכלס. בירה מעולה, ובאמת שישבת, כמו שאנחנו אומרים תמיד, יודעים מה הם עושים, אחלה חבר'ה, ו...
כן, אני, בעיקר נראה לי המחמאה הכי גדולה, שקשה להפסיק לשתות אותה. חברים, תודה רבה לכל החברים משבט, מומלץ בחום, נעל הספונסר, וזהו.
יון.
חברים, אז כן, יאיר.
הבאת לי מתנה יפה היום ליום הולדת.
כן, אז קצת ביחור הבאתי ליאיר עם מתנת יום הולדת, שלא באשמתי לקח, כי זה היה בים. הבאתי לו ספר של בחור שאני והוא די אוהבים, ספר מאוד כבד וגדול.
כן, האמת שכן.
נכון?
כן, אפשר לעשות עם זה כושר.
כן, כאילו אני ציפיתי, אתה יודע, לספר, כאילו ראיתי את הכל, ראיתי את הבריחה.
כמו של ג'וקו שם.
כן, אבל זה כבד.
זה כאילו דפים איכותיים.
כן. קוראים לספר ריבידינג מיילו?
זה בגדול ספר לאנשים שמתעסקים בכושר, הוא עושה פה כל מיני דברים שקשורים ל... לכושר ולהשתפר, ואם אתה פצוע, אז איך, מה התרגילים שכדאי לעשות.
כן.
אמור להיות מאוד מעניין, זה מהספרים שאני כאילו כבר הרבה זמן כזה רוצה ללחוץ על הכפתור של הקנייה, ועדיין לא עשיתי את זה.
זה בחור בשם דוקטור אהרון הורשינג, אם אתם רוצים לחפש אותו, קוראים לו סקוואט יוניברסיטי באינסטגרם.
אני אשים קישור למטה.
ממש מומלץ, אני חולה עליו, הוא בעיקר כאילו מדבר על שיקום, טכניקה לשפר, והוא כאילו בעיקר מדבר לפאור ליפטרס, לאנשים ואולימפיק ליפטרס.
כן.
מרימים אולימפי?
כן.
כן, אפשר להגיד. אבל הוא לא ממש מדבר על לבנות שריר, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על איך לעשות דברים נכון. אם אתה עושה נכון, טכניקה. אתה תהיה יותר בריא, טכניקה, שיקום, תרגילים כדי לשפר את הטכניקה וכל הדברים האלה, ולעתי, זה אחד הדברים שאני אוהב, כאילו להבין את המדע מאחורי מה שאני עושה.
אני מאוד אוהב את האינסטגרם שלו, שהוא שם, שם לך כל מיני קוואטס כאלה.
כן.
דברים מאוד פשוטים, אבל מאוד טובים, כן. באמצע היום להנתקל בהם.
כן, יש לו אחלה קוואטס, יש לו אחלה סרטונים שהם קצרים וברורים למי שלא הכי מבין בספורט.
והפודקאסט שלו מסובך.
כן, לפודקאסט עדיין לא צריך להקשיב.
כן. וזהו, תודה, יון.
בשמחה, מן.
אני עוד לא ידעתי מה לקנות ליון. ופתאום לפני כמה זמן נתקלתי במשהו שאני יכול לקנות ליון. אז מתישהו תגלו מה קניתי ליון.
תודה רבה. אז חברים, היום יש לנו פרק מיוחד.
סופר מיוחד.
כי ביקשנו מהקהל שלנו, דבר ראשון להביא לנו רעיונות לנושאים, ושאלות אישיות לי ולהעיר. אז נראה שמה שנעשה זה באמת כל אחד ידבר על הנושא שלו, שהקהל נתן לנו, ובסוף יש לנו כמה שאלות של, אני מתאכזב להגיד ארבעה אנשים, חברים. אני סורי, הייתי חייב להגיד את זה, אני ציפיתי ליותר אנשים שיבואו ויגידו מה הם רוצים לשמוע, גם איתנו וגם הנושאים. אבל בסדר, בלי שום רגשי בכלל, ובלי זה, וחברים, כן, כן.
אני אגיד לך, אני מרגיש שעדיין לא פיצחנו את העולם של האינסטגרם. אז יכול להיות שבגלל זה...
כן, לא, אבל יש לנו...
זה עולם קשה.
כאילו יש לנו חבר'ה שמאזינים באודיו, יש לנו חבר'ה שרואים את היוטיוב. אז כאילו, חבר'ה...
לא, אני אגיד לך מה...
ביקשנו עזרה אישית, חבר'ה.
אני אגיד לך, יש לי ידידה שעובד במשרד פרסום, והיא מנהלת עמוד אינסטגרם של איזה חברה עם איזה 40-50 אלף עוקבים, והיא גם עושה לפעמים כל מיני שאלות, שאלות, והיא אומרת שכאילו גם... אולי היא מקבלת 10, כאילו.
וואלה.
כל השאר היא כותבת בעצמה. אז תדעו שאנחנו אותנטיים.
אוקיי.
ולא כתבנו שום דבר.
אז עם הנתונים האלה יש לנו החזר מאוד טוב.
אחלה סטטיסטיקה.
אחלה סטטיסטיקה. אוקיי, מגניב, סבבה.
יאללה, יון, תתחיל אתה נראה לי.
יאללה, אני אתחיל. אז הנושא של היום הציע לי גלגי, ככה היא קוראה לעצמה באינסטגרם, ויצא לי שנדבר על הורות משותפת.
אוקיי. Okay.
עכשיו, זה נושא שיצא לי לדבר איתו מאנשים, יצא לי כזה לראות מיני דוקומנטרים ביוטיוב עליו. והיה לי מעניין, כי אני קצת קישרתי את זה, אחרי זה תראו לה לפתוח חברה, יחד עם בן אדם, שלי זה מאוד אישי, כי אני ויאיר, הרבה פעמים דיברנו על לפתוח עסק, לפתוח חברה, מן הסתם שילד זה לא חברה.
נכון.
אז כאילו אני אתחיל עם ההורות המשותפת, ואז נגיע למסקנות שלי, ואיך שזה מתחבר לצד שני. אז אתה יודע מה זה הורות משותפת?
בגדול, הורות משותפת זה ש... איש ואישה עושים ילד, אבל הם לא זוג.
זה בדיוק זה. זה עוד אופציה להביא ילד לעולם, שאתה עם בן אדם שאתה רוצה, באתי להגיד אוהב ומחבב, אבל זה גם לא חייב. בן אדם שאתה לא נשוי אליו, אתה מסיבות שאולי אתה רוצה להישאר... חופשי רומנטי, אתה רוצה להישאר חופשי בחיים שלך, אבל אתה רוצה להביא ילד, וזה עדיף מלהיות הורה יחיד, אז אנשים יחידים להביא ילד עם עוד מישהו. עכשיו, מצד אחד באמת, זה נותן אופציה להרבה אנשים שלא הצליחו להתחתן, לא מצליחים למצוא זוגיות, אבל גם מוצאים מישהו, אולי איזה חבר, שגם רוצה להביא ילד, אז אפשר לעשות איזה הסכם. זה הרבה יותר קל מלהיות הורה יחיד, אבל, ורוב הנושא שלי הולך את כל האבלים האלה. דבר ראשון, אתה מכיר מישהו, מוכר לך העניין, מכיר אולי ילד
לא,
מאוד משותפת?
לא, האמת, להגיד לך את האמת, לא, לא, אני לא מכיר אף אחד שהוא איכשהו קשור לנושא.
וואלה.
בכלל.
בכלל.
אתה מכיר?
אני מכיר אנשים שניסו לעשות את זה, אבל בסוף לא הלכו על זה, ונהיו הורים יחידים. לא חברים אישיים, אבל כאילו... מרצים, וכאילו אנשים שאני מכיר, שיצא לי לדבר איתם. אז ככה, אני... דבר שכמו שאמרנו, יש לזה את הדברים הטובים, אבל יש כמה דברים שיכולים להשתבש, מאוד בקלות. ובוא נתחיל לדבר על הדברים האלה. עכשיו, כאילו, מאחורי הרעיון המרגש של להביא ילד, יש הרבה, כאילו, סתות המון החלטות משנות חיים. סבבה? אתה בסופו של דבר מביא ילד לעולם. בן אדם שצריך להתפתח בצורה מסוימת, חברתית, פסיכולוגית, כאילו, שכלית, ולפחות עד גיל 18, אתה חוקית מחויב אליו. אחרי זה, אתה יודע, תלוי בהורים, תלוי במשפחה, אתה כבר פחות מחויב, אבל לפחות 18 שנה אתה צריך לגדל ילד, כן? שזה טיק.
כן.
כן? זה לא walk in the park.
כן, זה לא לקנות מקבוק.
בדיוק. והעניין שכאילו, החלטות לגבי החיים האישיים, יכולות ליצור בעיות בעתיד של הילד. עכשיו, מה העניין? אנחנו מחליטים להיות הורים משותפים, כי אני רוצה עדיין לצאת עם אנשים, לצאת את זה, אבל מה אם פתאום אני יוצא עם מישהו, מכיר מישהי, והיא גרה בשוודיה, ואני רוצה ללכת לגור איתה. כאילו, אתה יודע, עברו איזה כבר 3-4 שנים מאז שנולד הילד, קרו דברים מאז, הכרת אנשים מאז, ופתאום יש מישהו ממש רחוק שגר, או לא יודע,
רילוקיישן.
לוקיישן. סבא, עורך אחד בנהריה, והבנה שהכרתי באילת.
לא, אבל מישהו גם רוצה פתאום לעבודה, רילוקיישן למקום, למדינה אחרת.
עבודה, גם העניין. התחלתי בעבודה, פתאום התקדמתי, ופתאום אומרים, תקשיב, עכשיו אני שם לך מנהל של זה, אבל זה בארצות הברית. מה? עכשיו, ברור, אתה יכול לעשות מה שבא לך, אתה בן אדם מפני עצמך, אבל אתה גם לא יכול לדפוק את ההורי השני, עכשיו לבד עם הילד.
עושים חוזה? יש משהו שצריך לעשות?
אז החוזה, אני מגיע לב בסוף, לא צריך, כי בסופו של דבר אתה פשוט שוכב עם מישהו ומביא ילד, כן? לא צריך חוזה בשביל זה.
נכון.
אבל המלצה החמה, החמה, החמה שלי זה להביא עורך דין. כי זה שמעתי עם מישהו שמרה על כל מיני דברים הטובים והרעים, וממש ממש חובה. לפני שנגיע לעורך, כאילו, אני רואה בתור עורך דין, אחד מהפתרונות לכל הבעיות האלה, אבל נגיד לזאת מעט. החלטות לגבי העתיד של הילד, כן, זה גם משהו שיכול פתאום לצוץ, שלא חשבתם מה זה לפני כן, ויכול באמת לשנות את כל החיים של הילד, והשיתוף ביניכם, להיות הורים של הילד.
כן.
אתה יודע, בארצות הברית, למשל, אם אתה הורה בארצות הברית, איפה הוא ילמד? אם אתה שולח אותו לבית ספר פרטי, לבית ספר לא פומבי, ציבורי, והכסף שזה עולה.
ליהודי, נוצרי, כל הבתי ספר ששם מיליון סוגים.
כן, או גם פה בישראל, אם אתה רוצה לתת לילד ללכת לבית ספר דמוקרטי, או בית ספר ציבורי, או בית ספר ממלכתי דתי, כאילו, מה חטא? סבא, אנחנו אוהבים אחד השני וזה, אבל אני גדלתי במקום כזה, ואני רוצה שהוא גם יגדל ככה, והרואה שאני גם. אז יש מצב שבאמת אנשים שמגדלים ילד ביחד יגיעו להסכמה מסוימת, אבל כנראה שזה יהיה יותר קשה, אם אתה לא משפחה, אם אתה לא מחויב אליו, בשום צורה.
כן.
הוצאות לא הוכחיות. הילד רוצה קורסים מסוימים, חופשות, אתה יודע, פסטיבלים, מסיבות. פתאום הילד מגיע לגיל 15-16, רוצה לצאת לבומבמלה, קוראים לזה?
נראה לי.
או סתם, רוצה לקחת איזה קורס ממש יקר, שהורי אחד יכול לרשות את עצמו והשני לא. אבל דווקא הורי שלא יכול לרשות את עצמו, רוצה שהוא יעשה את זה. כל מיני דברים כאלה שמאוד סביר שיכול לקרות.
כל מיני מקרים מאוד לא ספציפיים, אבל כאילו...
בדיוק, כן. שאם אני בן אדם יחיד ואתה בן אדם יחיד, ואנחנו צריכים להחליט על בן אדם שלישי, אז כאילו זה יכול לסבר... עכשיו, נכון שכל מה שאמרתי עכשיו יכול גם להיות עקף לגבי הורים נשואים, סבבה? אבל הורים יכולים להתגרש... סבבה? יכולים לעבור מערכת יחסים הרסנית. יש אלף ואחד דברים שהורים נשואים גם יכולים כאילו להשתמש בדרך. אבל הבסיס עצמו הוא מחויבות. ברגע ששתי אנשים מתחתנים, הם אומרים, טוב, אני עכשיו מוכן לוותר על כמה דברים כדי להקים איתך יחידה, להקים איתך משפחה.
כן.
זה הבסיס. מה שיקרה אחרי זה, אתה יודע, סבבה.
אלוהים גדול.
אלוהים גדול. ובן אדם צעיר, כל מי שהלך אי פעם למטפל פסיכולוג יודע שרוב הבעיות מגיעים מההורים. ילד, תינוק, גבר מתבגר, חייב בסיס חברתי יציב כלשהו. אם זה לא הורים, בדרך כלל זה אחים, אתה יודע, לפעמים אבא שיקור ואמא כזאת, אז האחים זה מי שמגדלים אותו.
נכון.
חבורת חברים, משהו יציב. ואם אנחנו מתחילים בבסיס שההורים לא יציבים, כי הם לא ממש מעוניינים להיות יחידה, הם רוצים להיות שתיים חופשיים ועוד ילד. זה כבר פשוט פוטנציאל
לבעיות.
לבעיות. זה לא אומר שיקרו בעיות, זה לא מחייב, אבל זה פוטנציאל. אז הדעה שלי, עכשיו כדי לסכם את כל הדבר הזה, אם אין רצון לנהל ביחד את החיים, לא כדאי לנהל ביחד חיים של בן אדם אחר. נקודה. זו דעתי האישית. כמובן שיש הורות משותפות שיכול לצאת יפה ונפלא, יש הורים נשואים שיכולים לצאת נורא והיום, אבל הבסיס נראה לי מאוד 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 חשוב.
שייקי.
שייקי, בדיוק. למה שתבנה בית מעל פיצה? אתה מבין? כאילו, זה הרעיון, זה הרעיון.
איזה מטאפורה מוזרה.
אבל מובנת?
כן.
אוקיי,
לגמרי.
מובנת. רשמתי בו גם, הורים נשואים יכולים לחלוק על דברים, אבל המטרה היא לקיים משפחה עם ויתורים, מה שאמרתי מקודם, שתי אנשים פרטיים, פחות, סבבה, כל זה אמרתי. עכשיו, הפתרון שאני אמליץ עליו, כמו שאמרתי מקודם, עורך דין. ופה אני מגיע לכל הדברים שדומים, ללהקים חברה. שתי אנשים פרטיים רוצים עכשיו להתחיל לטפל במשהו עם הרבה מחויבות, הרבה זמן, הרבה תשומת לב, ביחד. אז חבר'ה שרוצים לנהל ילד ביחד, סליחה, שתי אנשים שרוצים להתחתן עוברים הסכם כלשהו. אתה יודע, אם זה כתובה או אם זה חוזה פינה, פה כל מיני דברים כאלה של מה יקרה אם.
כן, וגם ברגע שאתה מתחתן, יש חוקים של המדינה.
גם, בדיוק. מי שלא מתחתן, אז מאוד עדיף שהוא כן ילך למישהו שיעשה ביניהם הסכם כלשהו, בגלל כל מה שאמרנו. עכשיו אתה עובר למדינה אחרת. מה עושים? מישהו שבגדול עובר על כל הדברים שיכולים להשתבש, ואם הרעיון הזה מפחיד אותך, שהלכת לראות מה כל יכול להשתבש, כנראה שזה
לא מתאים.
לא מתאים.
בדיוק.
אבל אם אתה יכול לשבת עם עורך דין, ולעבור על כל השאלות האלה, ולהגיע למסקנות,
להגיד אוקיי.
אוקיי. אז זה כבר בסיס טוב.
כן.
אתה יודע. שזה מאוד דומה, כמו שאמרנו, לחברה. אני ויאר עכשיו רוצים להקים חברה, אנחנו חברים מגיל 3 וזה וכאלה, אבל זה הרבה מחויבות. שוב, אם אנחנו רוצים להקים עסק, זה משהו שונה, אבל עכשיו חברה, זה, אתה יודע, הכנסה של מיליון שקל בשנה לפחות.
כן.
אז מאוד מומלץ על ידי הרבה אנשים ללכת לאורך דין. אוקיי, עכשיו אם אתה רוצה להתפטר, עכשיו אם אתה רוצה ככה, ואם פתאום לחברה קורית ככה וככה, פתאום, לא יודע, הילד עבר תאונה ויש מלא הוצאות. ולבן אדם אחד בדיוק עכשיו אין כסף. מה עושים? הוא חייב לו, או הוא לוקח את הכל. כל מיני דברים שחייבים, חייבים, חייבים לעבור. והרבה אנשים אומרים, כאילו, לא רוצה לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה. אז לא מתאים חברות משותפת. אז לא מתאים לכם לפתוח חברה ביחד.
חיפשת סטטיסטיקה כלשהי על הורות משותפות, כמה אנשים יש בארץ וזה, זה מעניין.
לא, האמת שלא חיפשתי כמה אנשים יש בארץ. פשוט חיפשתי הרבה הגדרות על הורות משותפות, הרבה פסיכולוגים שמדברים על זה ודברים מסוימים. כדי פשוט לדבר על הדבר, לא, אין לי מושג כמה אנשים בארץ יש כאלה.
אני אנסה שנייה לראות אם יש לי איזה מידע מעניין.
אבל נגיד, יאיר, יש לך חששות מסוימות או דברים שכאילו, עוד נקודות שאתה יכול לחשוב על הורות משותפות או חברה?
אני אגיד לך, אני לא הייתי עושה את זה. לא הייתי מסוגל לעשות דבר כזה. כי אני לא בן אדם שזה מתאים לו. אתה יודע, אני לא... קשה להשאיל לאנשים ספרים, אז כאילו אני אשאיל. אז אני אשאיל לאנשים כאילו, לא אשאיל, אבל כאילו אשים מישהו ילד.
כן.
אז כאילו זה יהיה לי מאוד מוזר.
כן.
אני חושב שבאמת, אני לא מכיר אף אחד, אז קשה להגיד כאילו מניסיון אישי. אבל אם עושים את זה, אז צריך לעשות את זה, מה זה, כאילו לחשוב.
כן.
מיונים לסרט מטכל זה כלום, לעומת מה שצריך לעשות כאילו אחד לשני שם.
לעתי גם מאוד שווה לשאול את השאלה, אם אתה רוצה לעשות הורות משותפת, למה אתה לא רוצה להיות יחידי עם בן אדם? למה אתה לא רוצה, נגיד, להתחתן, אבל להיות, מה שנקרא, זוג פתוח מינית. אתה יודע, אתה מתחתן, אתם גרים אותו בית, אתם נשואים הכל, אבל אתה יכול, לא יודע, ימי שבת אפשר להשכב עם אנשים אחרים. למשל, לא יודע. כל מיני דברים שאתה, כאילו, השאלה מה מונע משניכם להתחתן ולהיות יחידה. ואם אתם רואים שפשוט לא בא לכם להיות אחד עם השני, אין לכם שום דבר משותף, אז תחשבו טוב, אז למה להביא ילד במשותף? כאילו, לשתיכם אולי יש את הרצון המשותף שלכם ילד, השאלה אם ההבדלים ביניכם שמונעים מכם להתחתן, להיות בני זוג, להיות יחידה, איך שלא תרצה לקרוא לזה, אתה יודע, אני וחתונה, בסדר, מאוד מתעשל ומבקר את העניין, השאלה, מה שמונע מכם להיות ביחד, האם זה יפריע לגידול של ילד?
כן.
זה גם נראה לי שאלה שמאוד שווה לשאול.
אני הייתי מת לדעת ילדים שגדלו בהורות משותפת, מה הם אומרים על זה?
אני לא מצאתי פה בארץ. ניסיתי למצוא ביוטיוב. תקשיב, היה האמת שמעט מאוד מידע על הדבר הזה, כי מסתבר שזה משהו שמתחיל להיות חדש.
וואלה.
תחשוב על זה, אני יכול להבין מבחינה חברתית, אנחנו רק עכשיו מתחילים באמת לפרוץ הרבה מוסכמות חברתיות של הורות חד מינית, של הורות משותפת, של כאילו, שלא גבר ואישה נשואים עושים ילד.
כן.
אתה מבין? אולי לפני כן זה קרה, אבל זה היה הרבה 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 פחות מקובל ממש עכשיו. עכשיו, אני ואתה, שתי ילדים ל-30, ילדים ל-30, אתה יודע, סטרייטים וזה עם לדוג, יכולים לתשל את עצמנו ולדבר על עניין של הורות, בלי לחשוב שזה משהו של פריקים, אתה מבין? כן. אני חושב שזה משהו לפני 20, 30, 50 שנה, זה לא היה מקובל בכלל.
נכון.
אז אולי עכשיו זה מתחיל יותר פופולרי, אנשים יותר מדברים על זה, אז אני בעיקר שמעתי דעות של פסיכולוגים, מטפלים ואנשים כאלה.
אני רואה פה נגיד, הסכם הורות משותפת לדוגמה. בוא נראה, טוב, זה כל מיני עורכי דין שמפרסמים את עצמם, אז זה לא...
בדוק.
אבל יש
פה... אין שם איזה משהו שבולט.
יש פה בכל זכות. וואלה, מעניין. מה הורות משותפת? הזריה או הפריה חוץ גופית, הזכויות, קיצור זה מעניין.
כן.
יאללה, אני אשים גם קישור לזה, זה גם מעניין. יש פה הרבה מידע מעניין.
כן.
וצפרו לנו אתם, מה אתם חושבים על הנושא הזה?
כן. זהו, אין לך יותר דעות דברים.
לא, כאילו זה נושא שאף פעם לא חשבתי עליו. זה אף פעם לא היה לי בטופ אוף מיינד, כאילו. ידעתי שזה קיים איפשהו.
אתה לא מתחבר אליו.
זה לא, כאילו, פשוט זה לא אני, אז...
כן, הבנתי.
ואין על זה שיח, כאילו. אתה יודע, זה לא משהו שהוא הפך להיות מיינסטרים, כולם מדברים על זה, כאילו.
כן, אני אגיד לך מה, יש הרבה נושאים שלפחות כשאני גדלתי, בתור נער מתבגר, בוא נקרא לזה ככה, חשבתי שהם יותר טבו ממה שגיליתי לאחרונה שהם.
כן.
דברים כמו הפלות. ולמשל, אני, היה לי כמה עכשיו ברחו לי, סורי, אבל בואו נגיד למשל הפלות, סבבה? שאני חושב שכבר התחיל הרבה שיח באנשים שקורבים אליי, לעומת הורות משותפת, שאני גם מרגיש שזה נהיה שיח, אבל אין לי אף אחד מסביבי שמדבר על זה, שזה קורה לו, שאתה יודע. אז אולי זה כן נהיה שיח כדי לתשל קצת את איפה אנחנו נמצאים בתור חברה, מה האופציות שלנו, האם זה אפשרי, האם זה כדאי, כאילו העובדה שיש לנו את האופציה, זה אומר שכדאי לעשות את זה, אבל בגלל שזה כל כך פחות נפוץ, למצוא דוגמאות מהשטח הרבה יותר קשה.
כן.
למצוא תמיכה מהשטח הרבה יותר קשה. אני גם בטוח שאתה יודע, אם אתה הולך לפסיכולוג ועורך דין, אולי הם באמת יכולים לעזור, אבל אולי כאילו כמות הניסיון שלהם יש עם זה, היא לא כזו גדולה, לעומת, בעיות אחרות שאנחנו יכולים לדבר עליהן פה, שיצאו בה יותר, להיות יותר פופולריים בעשור האחרון.
שמעת על מה הולך בטקסס עם ההפלות?
הבנתי שהם הורידו את זה מהחוק.
הורידו את זה מהחוק, ויש עכשיו בלאגן בארצות הברית עם זה משהו מטורף.
בשאר ארצות הברית לגבי הטקסס? או בטקסס?
כאילו, כולם מדברים על זה עכשיו, כאילו שם. כל פינה שאני הגעתי אליה מדברים על זה. בגדול מה שקורה זה שטקסס אסרו הפלות במדינה, בסטייט. ועכשיו כל החברות, כל האובר וליפט וכל חברה בערך שיש לה מלא כסף, אמרו שהם נגד זה לחלוטין.
נגד הפלות?
ונגיד מי שרוצה לעשות הפלה, לא, נגד מה שטקסס עשו,
כן.
ונגיד והם רוצים, מי שרוצה לעשות הפלה, הם יממנו לה את ההליך המשפטי נגד המדינה, את הכנס, את ההפלה עצמה, את הכל.
כן. אשכרה.
כן.
וואו.
מטורף.
וואו, לא שמעתי על זה. זה ממש מטורף. האמת שהעמדה שלי לגבי זה, אני כאילו בעד הפלה, אם מישהי מרגישה שהיא רוצה לעשות הפלה, לגמרי החלטה שלה, עם כל הכבוד, הוא בר, נכון, הוא בן אדם וזה, אבל כאילו, לא, עדיין לא. וזה כאילו, אנשים לא מבינים כמה זה משפיע על החיים של בן אדם.
נכון.
זה לגדל בן אדם, כן. שעכשיו כאילו עדיין אפילו לא יודע לנשום. חבר'ה, תעשו לי טובה. אז וואו, לא שמעתי, כאילו אני שמעתי על השיח לגבי הפעלות בטקסס כבר כמה שנים, שמעתי שהוציא את זה מהחוק וזה נהיה בלגן, אבל מה שאמרת לגבי החברות, וואו, כל הכבוד לאנושות.
מרשים.
מרשים מאוד.
זהו, לא?
כן, לי אין עוד להוסיף, אם לך לא, אז אפשר להמשיך הלאה. חברים, אם אתם מתלבטים לגבי העניין, חשבתם על זה, או אתם יודעים משהו על זה שלא אמרתי פה, אני אשמח לשמוע על זה ב-comments below, בתגובות למטה. כן, כי זה באמת נושא, אני לא חושב על זה, אבל זה באמת מעניין אותי. כי זה אופציה יחסית חדשה, חברתית.
אני אגיד לך, לפחות מי שאחת שהציע את זה, חושב על זה, כי היא אמרה לנו לדבר על זה.
כנראה.
אז נשמח לשמוע מה את חושב.
כן.
יש לי שאלה, לפני שעוברים לנושא שלי.
יאללה, שאלה.
היה לי רעיון, לפני שבוע עשיתי הליכה.
אוקיי.
והיה לי רעיון לסלוגן, לפודקאסט.
אוקיי.
ואני לא יודע אם זה סלוגן טיפשי או לא. אז אני שואל אותך, אמרתי, אני שואל גם את האנשים בקהל, מה שנקרא, לראות מה זה. סבבה? פודקאסט בוא נדבר דוגרי, פודקאסט לא רציני, לאנשים רציניים.
אהבתי. וואלה, אהבתי.
כן?
כן, האמת שאהבתי. פודקאסט לא רציני, לאנשים רציניים. וואלה, אהבתי. וואלה, תכלס, אהבתי.
פתאום יון כזה מאחורי הקלעים, לא, לא אהבתי, לא.
לא, לא, אני נשבע לך, אהבתי, כאילו, כי זה נשמע...
כי זה בול אנחנו.
זה בול אנחנו.
פודקאסט לא רציני, לאנשים רציניים.
ואני אגיד לך מה, הטמפלייט הזה של משהו לא כזה, לאנשים שהם כן כזה, זה משהו מאוד ידוע, אבל זה, כאילו, אני מרגיש שזה יש לנו בול. כי אנחנו פודקאסט באמת לא רציני, אבל יש בזה משהו רציני.
הנושאים שלנו, וזה,
הנושאים,
הפלות.
והקהל שלנו גם רציני.
כן.
אז כן, נראה לי שזה מתאים.
יאללה, ניתן לזה להתבשל קצת, נשמע תגובות קצת, ואולי נכניס את זה מדי פעם איפשהו.
יאללה, מגניב. אהבתי.
יאללה, חברים, היום אני הולך לדבר על נושא ש...
שנייה.
אוקיי.
אם יש לנו סלוגן חדש, זה אומר שצריכים לשנות את ה...
לא, לא, זה סתם.
פודקאסט on the board, גורי, פודקאסט, לא?
לא, לא.
סתם שיהיה לנו איפשהו באתר או...
בוא נגיד, אם זה לא שבור, לא צריך תקן את זה.
הבנתי, סבבה. אוקיי,
זה גאוני כאילו. לא, אתה יודע, תקן, האינטרו לא נוגעים בו, הוא לא משתנה בחיים.
כן.
של הדוגרי, דוגרי, דוגרי, אבל נגיד, אני יכול להוסיף את זה
איפשהו. לא, לא, לא האינטרו שאנחנו שרים. מה שברגע שאתה אומר, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט, לא, לא. הפודקאסט שבו אני ורומן דברי דוגרי. האם השני זה לפודקאסט בונדבור דוגרי? פודקאסט לא רציני, אנשים רציניים.
לא.
לא?
מתי שזה ירגיש טוב, נכניס את זה.
סבבה, סבבה, אהבתי.
אז חברים,
כן.
אני עכשיו הולך לדבר על נושא שמישהו בשם הוהד המליץ לנו לדבר עליו. Okay. וזה נושא שהאמת שאני מאוד רציתי לדבר עליו, הרבה מאוד זמן, ואני חושב שפרק 50 זה פרק מדהים לדבר עליו.
יאללה.
אני הולך לדבר על מחזור.
אוקיי, שנייה, לא יצאנו לדבר על מחזור?
לא שזכור לי.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, בוא נתחיל בסיפור, סבבה? שנייה, אני אוציא את הטלפון שלי.
אז למה, אז אני בטא אבדר אתכם?
אני, לא, זה היה מהיר. לפני שבועיים היה לי יום הולדת, והלכנו לים כחלק מחגיגות היום הולדת. הלכנו לחוף הבונים, שזה חוף מאוד יפה, ואני ממליץ לכולם ללכת. אבל היה שם משהו ממש 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 עצוב. אני ושיר נכנסנו לים, ולא היינו עסוקים בליהנות מהים. אני הדבר, אני ושיר, כאילו בתחילה זה היה אני, ואז שיר קלטה מה אני עושה, ואז התחילה פשוט לעשות יחד איתי, פשוט התחלנו לשים בה, כאילו לשיר לא היה כיסים, אבל התחילה להביא לי, כדי שאני אכניס לכיסים שלי, את כמות הפלסטיק שהיה בים. משהו מפגר. עכשיו, בשביל הפרק, זה מסתדר לי בול, כי האמת שצילמנו את זה, וכאילו כשהוא דיבר על זה, אמרתי בום, היינו בטוטל אולי רבע שעה בתוך הים, תראה כמה פלסטיק הוצאנו. והיה שם, וכאילו היה, וזה כמות, אתה יודע, זה מילא לי את שתי כפות הידיים, כאילו.
סתם כאילו מיליות במים.
סתם מיליות במים, ושאני ככה.
כן. האמת שחוף הבונים זה גם כאילו חוף שמאוד מפורסם, שעושים שם מלא קמפינג, מלא כאילו מסיבות רווקים ומסיבות רווקות ודברים כאלה. אז יש שם כל הזמן אוכלוסייה ששם לתקופה קצרה, וכדי לשבור את הראש, מה שנקרא.
כן. אז אני הוצאתי קצת מידע על הנושא, מרשות הטבע והגנים. הערכה היא שמדי שנה מגיעים לאוקיינוסים ולימים כ-8 מיליון טונות של פסולת.
מישראל או מכל העולם?
בכל העולם.
אוקיי.
שזה בערך, האמת שזה הם לא רשמו. אז אני לא יכול להגיד לך אם זה זה, זה נשמע לי מכל העולם ממש מעט, לא?
כן.
כן, אז אני חושב שזה מישראל.
8 מיליון טונות של פסולת נשמע מהגדולים שזה ישראל. כן,
אז זה נתון שזה כאילו בערך לזרוק מסעית זבל שלמה לים בכל דקה.
וואה.
חכה, כן, יש פה איזה בלבולציה.
זהו, זהו, משהו פה לא הגיוני לי. כי אני מרגיש שמסעית זבל אחת זה כבר לפחות טון. או שרק הקונטנט של המסעית, אבל גם בכל דקה למשך שנה.
אוקיי.
טוב. אולי 8 מגטון בשנה בעולם?
אוקיי. 8 million metric tons. That's how much plastic we dump into the ocean each year.
זה הרשות הטבע והגנים או משהו בינלאומי?
לא, זה בינלאומי. אז זה בינלאומי. זה בינלאומי. Okay. חברים, זה בינלאומי. ו... זה מטורף. אתה מבין שכאילו כל דקה לזרוק פסולת לים.
כן.
ו... וזה פשוט... אין לי דרך לתאר כמה זה, זה עצוב וכמה חיות נפגעות. אני אישית זוכר כמה פעמים שרצתי בים וראיתי צבים מתים ודגים מתים וכל מיני חיות שאתה רואה שוואלה, זה, זה לא טבעי.
כן. כן, כל הזמן רואים כאילו כל מיני חיות שלא יודעות מה זה פלסטיק, לא רגילות לזה בחיים, לא רואו את זה בטבע, פשוט נתקעות בדבר הזה. שאתה יודע, אתה רואה סרטונים ואתה אומר כאילו, איך, אחי, איך אתה נתקעת בזה? כי הוא בחיים לא ראה את זה.
נכון.
כי הוא לא יודע מה זה. ואז הוא סוחב ואין לו את השרירים, אין לו את הגודלים כדי להוציא את זה מהפרצוף שלו, כאילו...
סתם אני אתן המחשה, דמיינו אתם עכשיו הולכים ברחוב ורואים 100 שקל על הרצפה. סבבה? ואז אתם נוגעים ל-100 שקל, אתם מתים. ולא ידעתם שזה לא 100 שקל, זה רק משהו שנראה כמו 100 שקל.
כן.
אבל מסתבר שזה רעיל, כאילו.
כן.
אז זה בול אותו דבר, הם לא יודעים מה זה, וזה נראה להם כמו אוכל, אז הם אוכלים את זה.
כן.
ומרבית מהפסולת, בערך בין 60-90% זה פלסטיק. שזה הבעיה, בדיוק מה שאני הראיתי פה, ואחרי זה אני אשלח ליון שהוא ישים בסרטון. זה כמות פסיכית של... אתה יודע, עכשיו אני באתי והוצאתי את זה מהים, זה בסופו דבר לא טיפה בים, זה כאילו כלום בים,
כן. ו-
אבל עדיין זה, זה פשוט מדכא.
זה מדכא לגמרי. נראה לי אמרנו את זה מתישהו פה, או ששמעתי את זה איפשהו, שאנחנו יצרנו פלסטיק, כי כביכול זה חומר שלא מתקלה, ששורד לתמיד, אבל אנחנו משתמשים בפלסטיק רק בשביל דברים שאנחנו משתמשים חד פעמי. דברים שזה להרבה זמן אנחנו משתמשים במתכת, מעץ, מכאלה, ופלסטיק לדברים שאתה הולך להשתמש קצת זמן, או כוס חד פעמית, או דברים מפלסטיק הבית, צעצועים לילד, שזה לכמה שנים, ואז רואה את זה, כי אף אחד לא אוהב פלסטיק.
נכון.
אז העובדה הזאת קצת עצובה.
קצת הרבה.
למרות שעכשיו כל מיני חברות, קצת מעצבן אותי שמתלהבות, הבקבוק הזה עשוי מ-50% פלסטיק המוחזר.
בולשיט.
בולשיט. כן, כאילו, זה... כל הכבוד לי, תפיחה לגב כזה.
אני, במקום להרוג אתכם, אני רק חצי הורג אתכם.
כן.
זה כאילו...
אחי,
בוא... במקום לגנוב לך מיליון שקל, גנבתי לך 500,000 שקל. לא, זה לא עובד, זה לא עובד.
זה לא עובד, ממש לא עובד.
וזה משהו שאני באמת, אני חושב שזה ממש לא קשה לעשות משהו שפשוט יעבוד.
כן. אחד הדברים גם שאני שמעתי, שאחד הבעיות שזה, זה מן הסתם, אפילו לא ישראל, האנושות... העולם הראשון, מייצר המון, 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 המון פסולת. גם כאילו, האמת שהמדינות מתפתחות מצור הכי, הכי הרבה פסולת, דברים כמו פלסטיק למשל, והבעיה זה שאין מספיק מערכת מחזור במדינות מסוימות, כדי לטפל בכל ה... נגיד, עכשיו כל המדינה שלנו זורק את דברים למחזור, את כל הפלסטיק למחזור. אנחנו בסופו של דבר, אין לנו מספיק מקומות כדי למחזר את זה.
נכון.
אז אנחנו מוכרים את זה למדינות שכביכול קונות את הדברים כדי לכאורה למחזר את זה. אני יודע שכל מיני מדינות באפריקה, נראה לי גם אודו וכאלה, אבל בסופו של דבר מה הם עושים? הם זורקים את זה לנער, זורקים את זה לים וזהו, הם לא ממחזרות את זה. אז אנחנו, כביכול, באנו אמרנו, הנה, אנחנו, כמו שאני, יון, בתור דייר בבניין, יכול לזרוק משהו למחזור ולהגיד, הנה, אני עזרתי לאנושות, גם מדינת ישראל אומרת, הנה, אני הבאת את זה למישהו אחר, הוא עכשיו, אני עכשיו עזרתי לאנושות. אבל מה עשיתי עם זה בעצם? פשוט עברת את זה מיד ליד.
נכון.
לא יודע אם יש לך כזה פתרונות בסוף?
יש לי, יש לי. כאילו, אתה יודע, פתרונות לאנשים, אבל...
אבל להעביר את זה מיד ליד, זה לא באמת פתרון.
לא, זה לא באמת פתרון. בישראל בערך 15, בין 15 ל-25 אחוז מהפסולת ממחזרים אותה.
15 אחוז?
15 ל-25 אחוז, שזה כלום. זה פשוט כלום. אתה יודע מה הפתרון המאפן שלנו? התמנה, שלוקחים את זה וקוברים בחול, באדמה, במדבר.
כן, לא באמת קוברים את זה, יש לנו אפילו במרכז, הרים של פסולת. אתה יודע.
וזה פשוט... להרעיל את העולם ברמה שזה מגיל אותי, ואין לי דרך לתאר את זה במילים כמה זה מגיל אותי.
כן. כן, זה הבדיחה של מנקים את הבית, ואתה שם דברים מתחת לשטיח. כן. חבר'ה, זה עדיין שם. זה לא נעלם.
ועוד משהו בארץ שהוא עצוב, שכתבו פה, זה שכמות הפסולת שנמצאת בים, בסביבה של ישראל, כאילו, גבוהה מאוד יחסית לעולם, בערך פי 10-20 מהצפיפות שנמצאת בשאר ה... אזור של מערב הים התיכון.
וואלה.
וזה מאוד דומה למשהו שאני לא ידעתי שזה גם כל כך הרבה, באזור הצפון האוקיינוס השקט, ששם כאילו גם מסתבר, אתה יודע, יש אזורים באוקיינוסים, שיש לך כאילו איי פלסטיק, בגודל אשכרה. של טקסס.
אשכרה.
כן.
לא היה לי מושג.
כאילו פשוט איים של פלסטיק בגודל של טקסס.
פאק אחי. לא היה לי מושג.
זה, אני אנסה למצוא את זה. איזה כיף שיש לי מקבוק.
ידעתי שיש כזה... נכון, חברים, להיער יש מקבוק, נדבר על זה עוד מעט. כן, אני ידעתי שיש כל מיני פסולת, אתה יודע, שעתה, טובה, בים וכאלה, אבל כאילו, איים, אתה יודע, לא שזרקו את זה לאיזה אי, ואז פשוט האי מלא. פשוט כל הפסולת איכשהו נגרה ביחד ויצרה אי, בגודל של טקסס...
Covers... an estimated surface area of 1.6 million square kilometers. 1.6 מיליון קילומטר מרובע.
אני מרגיש שאם זה בגודל של טקסס, זה משהו שאפשר לראות מגודל.
לא, סליחה, כתוב פה, פעמיים הגודל של טקסס.
זה משהו שאפשר לראות בגודל.
כן, אפשר, אפשר. הנה, תראה, סתם תמונה, סבבה. תראה, זה כאילו, זה דברים מטורפים.
כל זה פשוט פלסטיק.
כל זה פשוט פלסטיק.
פלסטיק צף, כאילו.
פלסטיק צף. עכשיו יש כל מיני אנשים שמנסים כאילו להביא לשם אוניות וזה, אבל זה, mm-hmm. זה מטורף.
אבל מה אתה עושים כל זה?
אין מושג. זה מה שמתחבר למה שדיברנו פעם, של... שיהיה יום אחד לשגר דברים לחלל, יהיה כן. כל כך זול, שיהיה אפשר פשוט לשגר את כל השיט הזה. ו...
כן, שיהיה בעיה של מישהו אחר מה שנקרא.
כן.
כן. כן. תקשיב, מצד אחד, מאוד קל לנו פה לשבת ולהגיד וואי נורא והיום, וואי נורא והיום. אבל גם אפשר להסתכל על הצד שפלסטיק... די עזר להתפתחות שלנו בתור חברה במאה האחרונה.
זה נכון.
ולהגיד כאילו, אתה יודע, בתור אנשים במדינה
מפותחת,
מפותחת וכאלה, אל תשאלו פלסטיק. בסדר. אנשים בעולם שלישי, בעולם מתפתח... בעולם שלישי קוראים לזה?
כן.
מדינה, מדינה בעולם שלישי, מדינה מתפתחת. אין. פלסטיק זה קל, פלסטיק זה זול, ופלסטיק יכול להגיע לכל מקום. מה תעשה? אני יודע למשל שכל מיני, אתה יודע, אום וכל מיני ארגונים בינלאומיים לגבי זה, למדינות כמו אוגנדה למשל, ומדינות עולם שלישי, נותנת להם דברים של, לגבי זיהום, של אתם עכשיו לא יכולים להשתמש בכזו כמות.
כן, יש כל מיני הגבלות וסנקציות.
בדיוק, ואז כאלה מגיע חבר'ה שאומרים כאילו, בסדר, אתם רוצים, אנחנו עכשיו נמצאים בשלב הזה, ואתם רוצים שכבר נהיה בשלב הזה, בלי לעבור בשלבים שאתם עברתם.
כן.
איך נעשה את זה? אין לנו את הכסף, אין לנו את זה. אז מצד אחד, אני מרגיש שאיך שאנחנו תמנו לעצמנו את הדרך, אין הרבה מה לעשות. אני חושב שאנחנו צריכים לעבור את הגל הזה של הפלסטיק, שכולנו נעבור את הגל הזה, נצבור מה נעשה מלא, ואז איכשהו נצליח לתקן את זה. אבל אנחנו, במדינות עולם ראשון, שעדיין מעצות הרבה פלסטיק והרבה זיהום, אולי בפן אישי אפשר קצת לעזור.
כן, ועכשיו כן. הגענו לפינת מה אפשר לעשות כדי לעזור.
יאללה. מגניב.
קודם כל, הדבר הכי פשוט זה ללכת לחנות, לקנות עוד פח ולהפריד את הפסולת, mm-hmm. לדברים שאפשר למחזר ופסולת שאי אפשר. Mm-hmm. ואז לכולם מתחת לבית יש את הפח הכחול והכתום. Mm-hmm. פח הכחול זה לרוב דברים שהם נייר. הפח הכתום זה לאריזות פלסטיק, אריזות מתכת, כל מיני דברים מהסגנון הזה.
כן.
זה דבר ראשון.
כן.
גם לי וגם ליון יש mm-hmm. כזה.
כן, מעין כזה רגילה לנו קופסה, שפשוט, זה לא עוד פח, זה פשוט קופסה, שיש לנו בפנים כזה סקית נייר, לכל הדברים מקרטון ונייר, סקית פלסטיק, לכל האריזות האלה. עכשיו, טיפ טוב, כי אנשים, אני גם בהתחלה חשבתי כזה, מה, עכשיו נתחיל לגור את כל הקופסאות קרטון, חלב, יוגורטים וכאלה, זה, 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 אנחנו לא מייצרים כל כך הרבה פסולת למחזור פלסטיק ופלסטיקים ומארזים, זה יסריח, הרבה יותר מהפח הרגיל. פשוט ברגע שמסיים קרטון חלב, להעביר זה קצת מים,
כן.
אתה מסיים יוגורט, קצת מים.
טונה, קצת מים.
טונה, קצת מים, כן, לא חייב, יש למשל אנשים ששותים את זה עם מים וסבון.
זה קצת להיות משוגע.
זה קצת מוגזם, אני גם מתישהו, כי אני זוכר שגם כאילו איפה שמעיין את האגר, עם השותפות שהם באמת היו כאילו שותפים את הדברים הזה עם מים, סבון וסקוץ' ואז זורקים.
אבל זה גם בזבוז מים.
אני חשבתי, זה בזבוז מים, זה בזבוז זמן. אחרי שזה קצת מוגזם, עשיתי קצת סקר, אתה מכיר את קבוצת פייסבוק Zero Waste?
כן.
זה אנשים מאוד קיצוניים. עשיתי שם סקר שוק, והרוב אמרו, קצת מים, פשוט תוציא את כל הצ'אנקים הגדולים, לא חייב סבון וסקוטש, תהיה בסדר.
כן.
כי יש את העניין של הבית, ומן הסתם גם, כאילו ברגע שמגיע לחברת המחזור, אם אתה עכשיו זורק טונה עם טונה, אף אחד שם לא עומד ושוטט את הדברים האלה. פשוט יזרקו את זה לפסולת הרגילה. אז מה עשיתם עם זה? כלום. כי אנחנו רוצים למחזר טונה.
נכון.
רוצים למחזר את הפחית.
יהיה מאוד מעניין ללכת לראות את התהליך הזה.
כן.
וואלה, הלוואי, חבר'ה, אם איכשהו מישהו מכיר מישהו, כן. או אפילו את החלק הזה לשלוח להם, של בואו נלך לעשות ציור ונסביר לעולם איך ממחזרים. כן. עשו כאלה, אבל בא לי שגם...
אני יודע שיש הרצאה מאוד מפורסמת בארץ לגבי המחזור. כזה, כמו שיש את ההרצאה הכי מפורסמת לגבי טבעונות, שהפכה הרבה אנשים לטבעונים, גם יש הרצאה של פה בחור ישראלי לגבי מחזור.
וואלה,
שהוא לא מסביר איך המחזור בארץ עובד, אז מה כדאי לעשות, וכן ולא. לא זוכר את השם, לא זוכר את השם של ההרצאה. אני יכול לשאול את מעיין ואת הקבוצה הזאת, ואני אביא לך אישית.
יאללה.
כן, זה מה שאני יודע.
הדבר הבא, אם אפשר לקנות בחנות עצמה בלי משלוח. כשאתה, נגיד עכשיו, אני רוצה לקנות סנדלים חדשות, סבבה. שורש הוציאו סנדלים חדשות, מינימליסטיות של לפי מה שהם טוענים, ויכלתי להזמין את זה היום במשלוח חינם עד הבית. אבל אז הבנתי שוואלה, הדבר שאני שונא כשאני מקבל משלוחים מחול ומהארץ, זה שאתה כאילו, את כל האריזה שאתה מקבל כאילו, שזה פשוט, אחרי שנייה אתה פותח וזורק לפח.
כן.
וזה משגע אותי.
כן.
אז וואלה, אמרתי, אני אלך מתישהו השבוע באופניים שלי, אלך לחנות מטיילים וקנה את הסנדלים במקום כאילו.
כן.
אז זה כבר עוד דבר קטן שעוזר, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
לא פשוט, כי אתה יודע, אתה מזמין דברים מחול וזה, וזה עדיין מגיע בשיט, אבל עוד, זה דברים קטנים שכן עוזרים איכשהו, אולי לא יתפתרו את הבעיה, אבל זה כן עוזר.
כן, זה צעד מסוים.
נכון.
ואם אתם הולכים לים, תביאו שקית.
נכון.
תביאו שקית.
זה הבייסיק שהבייסיק. יש סיפור מאוד מפורסם שלי ושל יון ושל עוד חבר לשעבר, אם אפשר לקרוא לו, שהלכנו פעם לכנרת, וישנו באוהל, ובבוקר הגיעה משפחה עם מלא ילדים ודודים וסבא וסבתא וכולם צרכו וזה הכל. ואז שהם באו ללכת, הם פשוט השאירו את כל השיט שלהם על השולחן. אתה זוכר את זה?
אני זוכר.
ואז כאילו אני הסתכלתי על זה ואמרתי, באתי אליהם כאילו, אתה יודע, אני הייתי ילד בן 16-17 ואני כזה אומר להם, תגידו, אתם לא, אתם הולכים לזרוק את כל מה ששמתם פה. והם הסתכלו עליה בשוק.
כזה מה אתה רוצה מהחיים שלנו?
ואז הם, אבל הם לקחו שקיות וזרקו.
וואלה.
כן.
זה אני לא זוכר.
אז וואלה. אוקיי. זה משפרינתי עד היום משהו שאני זוכר וגאה בו.
אני זוכר, יש לי סיפור, הייתי עם המשפחה שבאילת, מתישהו גם כזה בגיל 16, פלוס מינוס, ויצאנו לסתם כזה יציאת שנורקל, אני אחותי, בן זוג שלה שהיום בעלה, אורן, ונראה לי זהו. מכיר כזה את בחוף, יש כזה את הפירים האלה שנכנסים פנימה, ומי שאתה יכול לקפוץ וכאלה. אז באחד מאלה, ואנחנו צוללים וזה וכאלה, פתאום אנחנו מתחילים לראות מלא כאילו חתיכות פלסטיק במים. מכיר למשל כשאתה לוקח שקית ניילון, פתאום כזה יש להם כזה כל מיני מיני עיגולים כאלה מפלסטיק שאני מגיע לא שתם. מלא כאלה לבנים. ועכשיו בהתחלה אתה חושב שאולי זה כזה שפרחים, איך אומר זה?
כן, נו, עלים, כאילו, אני יודע מה אתה מדבר.
אז זה של עלים, חבר'ה, עברית שפה קשה. חשוב כאלה, אבל אז אנחנו נגיעים וזה פלסטיק. אנחנו עולים שנייה למעלה, מסתכלים, ומה מסתבר? עושים שם חתונה, עושים שם איזה טקס כלשהו, ואנשים פשוט לוקחים יד מלאה בפלסטיקים הלבנים האלה, וזורקים למעלה, והכל נופל למים. עכשיו, אתה יודע.
וואו, אם הייתי רואה את זה.
עכשיו, תקשיב, זה החתונה של ארסים, ואני לא מפחד להגיד פה את המילה ארסים, כי זה היה עם כל המובן, עם כל הסטריאוטיפים, עם כל הזה,
הסטיגמות.
ארסים, לגמרי, בכל המובן של המילה. עכשיו, היה שם חבר'ה גדולים, ומשפחות מאוד מחוברות ומאוד פרוטקטיביות. כי כמו שאתה אמרת, אחותי, ישר, כאילו עם התחום מוח הזה שלה, באמצע הטקס, שנראה כמו חתונה, מה נראה לכם אתם עושים? ומה זה? בושה לכם? והולכת לאנשים על... ואתה, אני מתחיל לראות, אנשים נגרים. עכשיו, אם קורה משהו, מי צריך לפעול?
אתה.
אני ואורן. אני ואורן ישר לוקחים אותה, וזה קוראים לדי, וזה מספיק, אנחנו יודעים...
וואו, איזה מזל ששתיתי את השלוקה האחרון.
יאיר, יאיר, יאיר. אוקיי, יש שם עת. אתה שמת את זה שוב על העת.
מתח.
מתח.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. הכל טוב, הכל טוב.
הנה. קיצר, פשוט, קוראים להם מתחילה לצרוח שם אנשים, ולהוציא את האצבע של אנשים, ולחוס אנשים, ואני ואורן פשוט מושכים אותם משם, את משפגעת ומתחילו איתנו מכות. אבל בסופו של דבר, האנשים האלה חשבו שזה רעיון טוב, בים סוף, שזה כביכול מקום שמור, עם כל החוקים של העניין, אפילו לא לקחת פרחים, פלסטיקים, חתיכות פלסטיק, פשוט לזרוק לים, כדי ששלוש מטר מתחתיהם, יהיה כמה דברים צפים לבנים, בזמן שהם חורגים את זה. למה? למה? מה זה תורם לך? מה זה תורם לסביבה? מה זה ייתן אושר למי? למי?
נגיד, אני יכול להגיד לך שבחתונה שלי, אז אחד הדברים שאני כבר שרציקנו, לא יהיה קשים, לא יהיה את כל האורות האלה המנצנצים, אתה יודע שהם חלקים לקהל, ואת כל התחפושות, לא יהיה את הדברים האלה. לא.
כן, כי זה דברים שמשתמשים שעה וחצי שעתיים וזרוקים לפח.
כן, מי שרוצה שיביא קש מהבית. בוא נראה, הדבר הבא זה לקנות באריזות גדולות יותר, שזה גם משהו שעוזר. כי זה דבר טוב בארצות הברית שיש לך אריזות מגה, אם אתה משתמש בזה.
זה נכון.
אז זה גם, אתה יודע, עוד משהו קטן, אני לדומה במקום לקנות טופו של 300 גרם, שזה מה שיש בסופר, יש איזה חנות, אני אפילו לפרסם אותה כי הם עושים אחלה עבודה, קוראים לה דרגון, זה בתל אביב. ויש להם טופו קילו.
כן.
וזה אש.
כן.
ואתה יודע,
זה גם מחיר טוב.
כן, מחיר טוב. שקל ב-20 שקל לקילו.
כן.
שזה מגניב.
גם יש בארצות הברית, ואני מתחיל לראות יותר ויותר פרסומות פה, של כל מיני חנויות וחברות, שפשוט יש שם את המוצר, ואם אתה מגיע עם צנצנת, עושה כזה כל דבר, פשוט ימלאו לך את המחל.
כן, חנות אפס פסולת.
כן, בדיוק. שזה היה הגיוני. אתה יודע, למשל, גם בארצות הברית הייתי וואי, מעיין צוחקת עלי מלא שתי, מה זה מושפע מפרסומות האלה באינסטגרם. אבל למשל, ראיתי פרסומים באינסטגרם לדברים לגביסה, שזה פוד מסוימים. הכי פופולרי זה לקנות את הגלונים הענקים האלה של פלסטיק, שאתה משתמש כדי לשים את סבון ומרקח וכל מיני דברים כאלה. אני הייתי קונה משהו שהיה מגיע בקופסת קרטון, גם היה רשום כזה recyclable, והכל זה בפודים. אז פה אתה מכניס פנימה, גם נראה לי, זה היה לי כולה 6 רכיבים, לא היה לי זה, זה 1 רכיבים. אז הפסולת היחידה שהיה לי מחודשיים או 3 של כביסה, מרכך והכל, היה קופסה, קרטון כזאת. אז לא היה פלסטיק, וזה לא היה פלסטיק.
מדהים.
ולא היה מה לחיק מיקלים שאחרי זה הולכים למים.
מדהים.
אז אני יודע שבארצות הברית זה הרבה יותר קורה, כי יש גם הרבה יותר שוק. בתקווה גם הישראלים יתחילו להניע סטארט-אפים בכיוון הזה.
כן, אתה יודע, יש, אני לא מבין, נגיד, למה אין בארץ שקיות פלסטיק בסופר מנייר. לא מבין, שזה גם אמרו שהתהליך ייצור של נייר, אבל אין, אני חושב שנייר זה הרבה יותר...
תקשיב, גם לא יודע מה איתך, אני, יש לנו כזה בבית, כמו נראה לי רוב המדינה, כזה דבר של השקיות פלסטיק, ואנחנו משתמשים מלא בבית בשקיות פלסטיק. אני באפייה משתמש בניילון כל הזמן כדי לשמור על הבצק, שלא ית... אנחנו לוקחים את זה למקומות, כאילו, אני מרגיש שבאיזשהו מקום אנחנו גורים הרבה שקיות פלסטיק, ורק כאילו ברגע שזה מלוכלך וזה נורא וכאלה, אנחנו זורקים אותם. ברגע שיש, לא יודע, חתיכות אוכל או בשר נע או דברים כאלה, זורקים. אבל עד אז, אנחנו משתמשים מלא.
כן, גם אנחנו, יש לנו לסופר, יש לנו את אותם שקיות כל הזמן, של הנייה, של ה, אתה יודע, הירקות, וזה כן. כל הזמן.
נייר לנו מעצתי אפשר לעשות את זה, שזה מבאס.
זה נכון.
נייר, אתה ישר זורק.
כן, אתה צודק. כן. אין מה להגיד.
יש פרוס וקאנס, זה כל דבר.
נכון. הדבר הבא, כמובן חד פעמי, ביג נו נו. לנו אין בבית חד פעמי, אמרתי ליון, אתמול הרחנו פה 11 אנשים, כולם עם, לא היה חד פעמי, אפילו כלום כאילו.
כן.
וזה מדהים. אתה יודע, אתה אחרי זה מנקה את הכלים איזה חצי שעה שעה, אבל שווה את זה.
כן, למשל, עשינו ערב פיצות אצלי, עם כל החברים שלנו, ואחד הדברים שאני הכי שונא זה לעשות כלים בסוף היום. אם אתם פוחדים לעשות כלים, תבקשו עזרה ממי שערכתם.
אני אוהב לעשות כלים אצל יום.
חצי שעה, עושים פס ייצור, מעיפים את הכל, סיימנו עניין.
נכון. הדבר הבא, בקבוק מים רב פעמי.
כן.
שמע, אני אגיד לך, לי יש את הבקבוק הזה, ויש לי עוד בקבוק בעבודה. סבבה? אני כל יום ממלא, ותחשוב שיש אנשים, שלא משנה כמה דיברתי איתם גם על זה בעבודה, הם כל פעם, במקום שהם ימלאו בקבוק, הם לוקחים כוס כל פעם חדשה של חד פעמי, וממלאים מים.
כן, לוקחים כשלוקים, זורקים לפח, פעם אחרי זה, שוב.
אתה מבין, כאילו, אני עובד שם 3 שנים, תחשוב כמה חסכתי, כאילו.
כן.
וזה שוב פעם, הדברים שאולי הם קטנים לבן אדם אחד, אבל אם כולם יעשו את זה,
כן.
זה יהיה מטורף.
אני קצת נגד המנטליות שאם כולם יעשו, כי אני חושב שזה מאוד 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 לא ריאלי, אבל אתה יודע, אפילו אם 10% מהאוכלוסייה תעשה את זה.
כן, אבל כן.
אתה צודק, כאילו זה באמת חשיבה, דברים מאוד מוגזמים, כאילו, כי יש עדיין המון המון אנשים שכמו שאמרת, משתמשים בכמות מאוד גדולה של כוסות פלסטיק כל הזמן. אני, מבטא שאמרת את זה, אני עם זה, כאילו, טוב, לא זה ספציפית, כי מתישהו הבאתי אחד ופשוט קניתי בדיוק אותו אחד, אבל מאז הטיול הראשון שלי, ב-2014, טוב, לא, קצת, אני 2015-16,
לא קריטי.
זה הווסל שלי, לשתייה, בבית, בטיולים, אין לי כוס בבית. אין לי, אני רוצה מים, אני ממלא את זה ומסתובב עם זה בבית. אני בא אליך פה עם זה. אני גם תכלס משאיר את זה פתוח, אני אפילו לא סוגר את זה רוב הזמן, כי אם נגיד אני ממלא מים הברז בלילה ומשאיר את זה פתוח, הכלור יוצא, הכלור מתעדה. הכלור לקח בין 12-24 שעות להתעדה, אבל אתה יודע, אפילו 12 שעות זה מספיק. זה כבר יותר בריא.
וגם לא, ואז זה לא מתלכלך גם.
לא מתלכלך.
כי אין ירוקת וזה.
כן, גם נכון. וכן, אני שותף את זה לעתים מאוד רחוקות. אבל הצחיק אותי שגם כאילו אפילו ג'וקו אמר שיש לו כזה בקבוק... מה זה המשקה אנרגיה הזה? שיש להם, המשקה ספורט.
אוקיי.
בכל מיני צבעים. שיש לו בקבוק כזה, שגם מתי שהוא הוריד לו את הלייבל והוריד את הכל, וזה הבקבוק שיש לו לשתייה בבית, בארוחת ערב, ביום, באימונים. וכן, זה בדיוק זה. זה הנלג'ין שיש לי. להכל.
כן.
חוץ מה, אתה יודע, אם עכשיו שותים בירה או יין או משהו ומישהו מזג לכוס חוויד, בסדר. וקפה. מים, רק כאן.
והדבר האחרון זה הצעה שלי למדינת ישראל.
יאללה. Preach, brother, preach.
לקחת כל אריזה שיש בארץ, ולשים לה, כמו שיש סימונים של אם האוכל בריא או לא, מה שדיברנו עליו גם באחד הפרקים, לסמן לאיזה פח האריזה מתאימה. אם לפח הכתום, לפח הכחול, או לפח הירוק. כי זה מבלבל.
חמוד.
יש דברים שאתה כזה, אוקיי, לפה.
עד היום, אם אין מדבקה על הפח שאומרת לי מה לשים שם, אני לא זוכר מה הצבע של מה.
לא, אבל יש דברים שהם גם ממש מבלבלים, כאילו, אתה מבין? זה הצעה שלי שאני חושב שיכולה להיות ממש טובה.
כן. או, כמו שאירו אומר, אוהב לקחת כסף מאנשים שלא עושים
אותו. כנסות לכולם.
כנסות. אתה יודע, מעם יותר גבוה לאריזות שלא אפשר למחזר.
כן.
או, אתה יודע, אם זה 50% מפסים ממוחזר, אז 50% מהם, הוא כנס, או מה שזה לא יהיה.
וואלה, רעיון טוב.
היית מה זה? עוד כסף למדינה.
יאללה, חברים, זה הנושא שלי. תודה לאועד שהמליץ על הנושא, ובאמת מגניב.
ויאללה, אז כן, קיבלנו נושאים מהקהל, ועכשיו יש לנו כמה שאלות מהקהל. אז יאיר, בוא נתחיל ככה. יש את פאבל זלנצוב, שחבר שלי מהצבא. ששואל ככה, איך עד עכשיו בחרתם על מה לדבר? ואני חושב שזו שאלה מצוינת.
וואו.
נתחיל איתה. פאבל, אז ככה. לפחות אני יכול להגיד על עצמי.
כן, אתה עליך ואני עליי.
כל אחד יש את התהליך שלו. אני בהתחלה, בנושאים הראשונים, במהלך השבוע הייתי חושב עליהם ומפתח אותם. אני זוכר שנושא הראשון שלי שהיה לגבי...
טיפים.
טיפים. פתחתי במהלך השבוע שאלה באינסטגרם, שאלתי אנשים, ביררתי וככה חזרתי. היום, שעה וחצי לפני שעתיים, שלוש במקסימום, אני מתחיל לחשוב על נושא ומתחיל לעשות ריסרצ'. ואיך אני בוחר על מה לדבר, זה תמיד בעיה, כאילו אני תמיד חושש שלא יהיה על מה לדבר, אבל אני תמיד מנסה לבחור משהו. דבר ראשון, שזה לא יהיה רק הסברי, שגם ליעיר יהיה כאילו מה להגיד לגביו, שדרך אגב, זה מה שהיה לי מאוד קשה היום לגבי לבחור את הנושאים. לא הרגשתי שיש שום דבר שאני מספיק יכול לתרום עליו, שגם יהיה לנו שיח. כמו ההורות היום, כאילו שזה היה מאוד הסברי, ולא ממש היה דו שיח פה. אז אני אעשה לבחור משהו שיהיה בו דו שיח, שיהיה בו, שהנושא יהיה יחסית פתוח, שלא פשוט לבוא ללמד מישהו. ואם אפשר שאני אתחבר אליו, יהיה מעניין. כי אם אני לא מתחבר לנושא, הוא לא יהיה מעניין.
נכון.
אז ככה אני בוחר על מה לדבר. מה איתך, אמן?
אז אני מאוד דומה ליון, בקטע הזה שוואלה, ממש קצת לפני, באותו יום של הפרק, אולי לעתים לדירות, היה לי כזה הברקה במהלך השבוע.
כן, שרושמים אותה כזה.
שאתה בא ובאמת חושב וחוקר, יש כמה פרקים כאלה, אבל רוב הפרקים זה פרקים שאני חושב עליהם אולי יום לפני, או באותו יום, ואני בא ובאמת כאילו, באותו רגע בא, חושב, ואני חושב שהנושאים באמת הטובים, זה הנושאים האלה, שהם באים לך ברעיון, אני בא, פופפי, לוקח כמה פרטי מידע, אתה יודע, אני לא, היו כל מיני פרקים שהרגשתי שאני ממש מקריא קטעים, וזה הרגיש לי משעמם, בא וזה הכי פלואו, ולוקחים את זה לאן שאנחנו רוצים, כן. יכול להיות שזה יהיה מאוד מרתק, יכול להיות שזה משעמם בטירוף, אבל זה הדוגרי שבדבר, העובדה שאנחנו לא באים עכשיו, אתה יודע, המטרה שלנו בפודקאסט הזה, לפי דעתי, זה לא עכשיו להשקיע בו כמות מטורפת של זמן.
כן.
קודם כל, כי אין לנו את הזמן הזה. דבר שני, כי אנחנו לא מרוויחים מהפודקאסט הזה. ודבר שלישי, כי חלק מהקטע של להיות דוגרי, זה שזה כזה פשוט בא.
כן.
אתה מבין?
כן. אנחנו גם, בסופו של דבר, תמיד יש את המחסום הזה שאנחנו רוצים לדבר על דברים בצורה בטוחה ובצורה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו לא מקצוענים בשום דבר. אז לדעתי, מה שיאיר אומר זה מאוד נכון. אנחנו עושים את התחקיר מספיק כדי להבין על מה נדבר, אבל לא מספיק נכנסים לכל הקטנות, כי אנחנו לא יכולים מקצוענים כל שבוע על משהו שונה.
כן, זה לא, אתה יודע, זה גם הסוד לזה שנצליח לעשות פה הרבה מאוד פרקים.
כן.
אם על כל פרק היינו צריכים להיות מומחים, אחרי, שוב פעם, היה איזה פרק שאמרנו, זהו, אין לנו למה לדבר.
כן. כן.
אז אתה יודע, אז כאילו, אז פה נגמר הפודקאסט.
כן,
ופה, אז כאילו, אנחנו מדברים, זה לא שמה אנחנו מעדיפים כמות או איכות, אלא הבלנס בין כמות לאיכות.
כן.
אתה מבין מה אני אומר? כן, למצוא כן. בדיוק כזה שזה יהיה לא משהו שאנשים ירגישו, אוקיי, מה הם מדברים איתי פה?
כן.
מצד שני, שיהיה פה משהו שאנחנו יכולים בלונג רן כל פעם לעלות עם נושא לפרק.
כן, נכון. אני חושב שזה תמיד הנושאים של דיון. נראה לי זה מה שאני חיפש. דיון, זה מה שיצור פרק מעניין. נכון. כי זה גם יוצר דיון ביני לבינך, וגם זה משהו שלא הכי, אין לו מסקנה הכי ברורה, שהצופה יכול גם לחשוב לעשות דיון מעצמו. אז פאבל, תודה רבה על השאלה.
אחלה שאלה, אחלה שאלה. אחלה
שאלה. הבא זה איתי דיין, שדרך אגב אני חייב להגיד שאיתי דיין, ההמלצה שלו לנושא, זה כמה אנחנו אוהבים את איתי דיין.
אוהבים מאוד.
אוהבים מאוד, אחלה גבר. נראה לי כבר דיברנו עליו כמה פעמים בפודקאסט.
בירת היחפן.
אחלה בירת היחפן. וכן, אז איתי, אנחנו מאוד אוהבים אותך, אבל זה לא נושא לפרק שלי. והוא שואל, מה הפחד הכי גדול שלכם היום? שזה נראה לי שאלה...
שאלה קשה.
כבדה.
שאלה כבדה.
כבדה. שאפשר, אתה יודע, לקחת לכל מיני מקומות, כאילו, פחד אישי לגבי החיים שלי, אפשר ללכת לזוגיות, אפשר ללכת לגבי מקצועי, אפשר ללכת טראומות של העבר, כאילו, אתה יודע, כל מיני מקומות. אבל גם פה אני רוצה דוגרי, וברגע שקראתי את השאלה הזאת, גם, הדבר ראשון שאמרתי זה כל מיני מקומות, אבל כל הזמן היה לי משהו שידע לי בראש. שזה מניח שזה הפחד הכי גדול האישי שלי היום, שזה להתעורר עוד כמה שנים, ולהבין שהנפילות האלה שקורות לי עדיין באותו מקום, ואני עדיין לא זזתי מאותו מקום. תמיד יש כזה ציפייה שזה יהיה קטע של שנות ה-20, תחילת ה-30, ואז מתי שאני אעבור הלאה, אתחיל להיות יותר דינמי, או לפחות יקבל אותם ויוכל להיות דינמי, הפחד הכי גדול שלי היום, זה שהמצב הנפשי שלי, שקורה לי כרגע, וקרה לי בשנים האחרונות, יישאר אותו דבר, ויהרוס לי את החיים. החיים הזוגיים, הרומנטיים, המקצועיים, השאיר אותי באותו מקום. זה הפחד הכי גדול שלי.
פחד מפחיד.
ומחתים.
אני עד עכשיו, אני אמרתי לשיר שאני חושב שאתה יכול להתחסן, אתה סתם לא רוצה, כי אתה פחד.
האמת שלא, להגיד לך תכלס, החיסונים זה ג'וקו גוגינס היחידי שיש לי. בקטע של, אני עכשיו הולך להתחסן, אני עכשיו עושה בדיקת דם, כדי להראות לעצמי שאני יכול. אני מגיע שם, אני תמיד בוכה, אני תמיד נשב הכל, אבל כל פעם שאני הולך לשם, זה כזה במטרה של, אני עכשיו הולך להכריח את עצמי שאני יכול.
יאללה, חברים, אם אנחנו מגיעים יום אחד ל-100,000 עוקבים, אנחנו הולכים לקופת חולים, ומצלמים בלייב את יון עושה בדיקת דם.
וואו, אני כל כך שונא שאתה עושה דברים האלה. כי אתה לא חושב עליהם, וזה שם לנו את...
שמע עובדה, וואלה, שמנו צ'אלנג' שאם נגיע ל-100 לייקים בסרטון מסוים, אנחנו נוכל את הפרפל הכי חריף שאפשר להשיג.
עדיין
לא הגענו, אנשים באו אמרו, אנחנו נגיע, אתם תראו, אללה, אתם סתם דיבורים.
אפילו מישהו שניסה לאזום.
כן.
לאזום את העניין. לא. עדיין
לא
הגענו.
אתם חלשים.
יאיר.
כן, אמרתי את זה.
יאללה, יאיר, מה הפחד הכי גדול שלך
היום? אני הפחד, אני אגיד לך, הפחד הכי גדול שלי היום, ואני חושב הפחד הכי גדול שלי אי פעם. אני פה ממש נפתח, סבבה?
יאללה.
אני בן יחיד. ומאוד מפחיד אותי היום שיגיע, שבו ההורים שלי יהיו חולים, וגם ביום שהם ילכו. זה יהיה לי מאוד מאוד קשה. זה הפחד הכי גדול שלי כל החיים שאני זוכר את עצמי, עד היום יש ימים שאני כאילו קשה להירדם בגלל זה.
זה באמת יש מה קשוח.
כי תחשוב, כאילו להיות בן יחיד זה משהו שאני חושב שגם לא מדברים עליו מספיק. כי זה, 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 אתה יודע, יש לי את שיר ועוזרת לי, אבל עדיין זה להיות במובן מסוים לבד מול משהו שהוא מאוד מאוד קשה.
כן.
לך יש את אחים שלך שיכולים לעזור לך יום אחד. ולי, כדע, יש לי את האנשים, אבל אין לי את המשפחה שגדלו עם ההורים שלי.
כן.
אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מפחיד ומטריד אותי. וימשיך להטריד אותי כל החיים.
כן, אני, האמת ש... יצאנו כבר קצת לדבר על העניין. אני באמת, אתה יודע, ברגע שהורים שלי ילכו, יש לי את האחים, אחותי, האח שלי, ו... אז כן, זה כאילו סוג של, אנחנו נשארים אנחנו, אבל בתור בן יחיד, זה באמת, זה בית מאוד שונה, יסכיר על זה.
כן, אתה מבין, זה כאילו נגיד מאוד מעניין אותי, ומפחיד אותי לחשוב שכאילו עכשיו יש לי את עד היום, ואני מקווה לעוד עוד הרבה מאוד שנים, יש לי את החיים שלי, את החברים, את העבודה ואת המשפחה. והמשפחה מבחינתי זה הדבר הכי חשוב יותר מהכל, ויש לי את השגרה שלי שאני הולך בסופי שבוע אליהם, ושאני נמצא והכל, ולחשוב שיום אחד השגרה הזאת פשוט לא תהיה יותר,
כן.
ואתה יודע, פתאום יהיה לי שגרה אחרת לגמרי, של וואי, יהיה לי את הילדים שלי, ויהיה לי את המשפחה, ונכדים שלי, אבל זה כאילו זה יהיה לי מאוד מוזר.
כן, זה לגמרי מחשבה הזויה.
כן, ומפחיד, כן. זה הפחד, כן. ומאוד נפתחתי פה, מאוד.
יאללה, איתי, אחלה שאלה. סגי, כפרה עליו, סתם שאלה קטנה, האם אתם יודעים לתכנת, ואם כן, באיזה שפות?
לא.
אז לא, אבל טוב שאהבתי כאילו באיזה שפות. הוא כבר כאילו בראש שלו אמר שאנחנו יודעים לתכנת, אז לא באיזה שפה, באיזה שפות. אז אגי, לא יודעים לתכנת, איזה שפות? שום שפה.
אני אגיד לך, בת הזוג שלי, או סלש ארוסתי, שזה מוזר להגיד את זה, לומדת מדעי המחשב וביולוגיה. והיא עכשיו בתכנות חזק.
וואלה.
וכל פעם אני כזה מסתכל, ואני כזה מקבל סחרחורת כזה.
אשכרה.
מאוד בא לי לנסות, אולי מתי שאני אקח זה קורס אינטרנטי, כי אפשר ללמוד מזה מלא, אבל כרגע אני לא יודע כלום.
זה כמה דברים שאני אומר על עצמי, זה בטח, כאילו, דבר ראשון חבל, דבר שני, נראה לי זה הולך להיות חשוב בעתיד, דבר שישי, נראה לי זה אחד הדברים שהולך להיות הבדל בינינו לבין הדור הבא.
כן, שכולם ידעו.
כולם, יהיה להם בסיס לפחות, אתה יודע, אני יודע שאח שלי וחברים שלו יש להם, אח שלי יודע כמה שפות, אז יש חברים שלו יש להם בסיס, ואנחנו, כי כשאנחנו גדלנו, לתכנת, זה היה משהו כל כך כאילו, כאילו, יחסית ליום פרימיטיבי,
כן.
ומשהו מאוד מסורבל ומסובך.
זה היה נישה, זה היה נישה.
כן, לגמרי. והיום זה נהיה משהו הרבה יותר פופולרי. אז לא, אנחנו עדיין מהדור שלא יודעים לתכנת.
ואם יש לך המלצה, מה כן ללמוד, אז תמליץ לנו, ואולי נעשה את זה מתישהו.
מה כן ללמוד ולמה?
כן.
כן, חשוב מאוד למה. אני אוהב למה. עכשיו, בחור בשם רועי הורן, ככה קוראים לו באינסטגרם, לא יודע מה שם אמיתי שלו.
דיברתי איתו כמה פעמים, בחור מאוד נחמד.
כן, זהו, חבר'ה, כמו שאמרתי, אם אתם מדברים עם מישהו באינסטגרם, בפייסבוק כאלה.
99% שזה אני.
כן, בדיוק. אלא אם כן אתם אומרים שאתם רוצים לדבר ישירות עם יון, שקרה מתישהו?
קורה, קורה.
קורה.
ואז אני אומר כזה יון דבר.
בדיוק, שלח לי. אז יש לו 4 שאלות. דבר ראשון, איך המקבוק?
אז כן, קניתי מקבוק לפני יומיים שלושה, מקבוקר, M1, 16 ג'יגה, 256 ג'יגה זיכרון. בינתיים הוא נחמד מאוד, הסוללה מטורפת, התוכנה קשה, אמרתי את זה גם פה לפני, זה כמו ללמוד שפה חדשה לגמרי, זה להתרגל.
כן.
אני אומר, אני אדבר עוד איזה, בוא נדבר עוד איזה כמה חודשים.
כן.
ואז אני אחליט ואני אגיד, ואני אפילו אעשה סרטון בערוץ שלי, חשבתי של היוטיוב, שזה יכול להיות מגניב ממש.
כן.
אף אחד לא עשה את זה בארץ.
וואלה.
אף אחד. שמע, אני אגיד לך, כשחקרתי על העולם הזה, אני בטוח שאולי גם ראית דרך העמוד יוטיוב של הפודקאסט, כי הרבה פעמים אני רואה סרטונים בטעות בעמוד של חקרתי על המקבוק הזה ברמה מגעילה, בסדר, אני נגעל מעצמי מרוב שחקרתי. ויש סרטונים שכאילו, סבבה, סרטון של 20 דקות, מישהו מדבר איתך על הכניסה הזאת וזהו, כאילו.
כן.
בארץ אין לך כלום. רשמתי כאילו מקבוק אר, יש מישהו אחד שעשה סרטון סקירה, אבל אף אחד לא עשה 6 months after review.
כן.
אין אף אחד שעשה את זה.
וואלה.
אף אחד.
מעניין.
וזה יכול להיות טוב.
כן. נראה לי אחלה.
כן.
אז אם השאלה זה לשירות ליאיר, זו התשובה. אם השאלה זה איך המקבוק בכללי.
כי גם ליון יש מקבוק כבר שנים.
כן, אני עברתי למק ב-2014, וגם לי היה כאילו תקופה לא קצרה של להסתגל. אבל תכלס, אני חושב שמקבוק, כאילו, לעבור לאפל, זה כמו לעבור לתל אביב. כולם מתלוננים על כמה זה יקר, וואו, כולם מתלוננים על כמה זה ניש, כמה זה... אבל בסופו של דבר... כשאתה עובר לתל אביב, ואתה עובר לאפל, אתה מבין על מה אתה משלם, והכל מוצדק, ואתה אוהב את זה. לא כי שתפו לנו את המוח, לא כי זה, גרנו בחוץ, גרנו פה, וואלה, זה נוח.
Okay.
זה פשוט נוח. הכל עשוי custom made, כדי שאתה לא תצטרך להתעסק עם דברים אחרים. זה מהיר, זה יפה, זה נוח. ואז אתה משלם.
וזה דוש, זה דוש פאק.
כן.
זה כיף להיות דוש, חברים.
ואתה, ברגע שאתה נמצא בתוך תל אביב או אפל, אתה מסתכל על האחרים, ואתה אומר...
כן, אני עדיין נמצא בשלב שהמוח שלי אומר, תחזור לווינדוס, תחזור לווינדוס, אבל אני מרגיש שזה לאט לאט נהיה יותר.
הכל מסתכרן, כאילו לי יש אייפון, מקבוק, ואייפד.
אז כן, אז אני מתכנן לקנות גם אייפון, וגם אמשר גם איירפודס. ואז זה כאילו...
הכל קל, הכל מסתכן, הכל זה כמו בתל אביב. יש לך עוד טל, יש לך זה, כאילו, הכל פשוט קל. הכל קל. זהו. זה מקבוק. ואני עשיתי גם תחקיר לגבי מחיר, חברים, לקנות מוצרי אפל באילת יותר זול מלקנות בארצות הברית.
מדהים.
מדהים. מדהים. וזה חוקי. אין פה שום דבר, כאילו, אני גם מתי שאמרתי לחוזקיתי, וזה שהיא גם רצה לקנות האייפון החדש, אמרתי, בואי איתי לאילת, בואי נקנה שם. כן, אבל כאילו מה, היא תפיסו אותנו בה, אין מכס. זה לא לקנות בחוץ, אנשים פשוט כאילו, זה כל כך טוב וזול, שאנשים כאילו עדיין...
אומרים, מה הקאץ'?
מה הקאץ'? נסיעה לאילת? זה כל הקאץ', זה הכל.
אמרנו מתישהו שנעשה נסיעה לאילת לקנות משהו ולחזור לו?
אני אעשה את זה עכשיו עם המקים החדשים, ברגע שיחיזו להם, אם זה לא שיט טהור, וברגע שזה מגיע לארץ, אני קונה את זה ונוסע לאילת. לגמרי, לגמרי עושה את זה. שאלה הבאה של רועי, אתם מתאמנים עם מוזיקה או עם פודקאסטים? יאיר, אוקיי, השאלות, יש פה כמה שאלות לגבי אימונים, יאיר הרבה יותר עושה אימונים ממני, אם אתה מתאמן, יאיר, מוזיקה או פודקאסטים?
אז אני אגיד לך, אם היית מדברת עד לפני, נגיד חצי שנה, הייתי אומר לך פודקאסטים 100%, בתקופה הזאת אני מתחיל להרגיש שלפעמים שהמוח שלי באוברלואוד של פודקאסטים, ושאני לא בריכוז, אז אני עושה ג'אגלינג כזה, מדי פעם אני עם פודקאסט, מדי פעם אני במוזיקה, ומדי פעם אני באודיובוקס, שאודיובוקס זה עולם שלם לגמרי, כן. ושונה לחלוטין, כי שם אתה צריך להיות מרוכז, אז כן, אני עושה ג'אגלינג בנושא הזה.
וואלה. אז אצלי...
ולפעמים בלי כלום.
כן.
שזה גם מאוד חשוב לפעמים לעשות את זה.
גם. בתקופות שאני עושה כושר, אני ממש עובר בין לבין, פשוט תלוי במצב רוח. אני לא רוצה להתחייב לשום דבר, כי אני בן אדם בלי הרבה כאילו דיסציפלין לעשות כושר כל הזמן, כל הזמן. אז אני באמת מנסה, כמו שהרבה כאילו חבר'ה כמו דוקטור ארן מדבר, והרבה אנשים בטקפיט אומרים את זה, זה לא להמיס על עצמך דברים שאתה לא חייב להמיס. וחלק מעניין של, אתה חייב לשמוע פודקאסטים תוך כדי אימון. אתה חייב לאכול את זה לפני וזה אחרי. אז אתה חייב, וברגע שאני ממיס על עצמי אלף אחד דברים שאני חייב לעשות, כי אם זה לא, זה לא הכי אופטימלי, אני אבית הרצון לעשות כושר.
נכון.
כי זה כבר לא נהיה כושר, זה נהיה כל המערכת הזאת. וזה אחד הדברים שדרך אגב, הכדור שלג שבסופו של דבר מוציא את הטריגר הזה, זה, בא יחד לחדר כושר, בא לרמי משקולות. אבל עם זה אני חייב לפני כן ככה, וזה ככה, ולקום בשעה הזאת, וללכת בשעה הזאת, לא רוצה יותר. אז חברים, חברים, רואי, אני, אם אני עכשיו באמצע פודקאסט ממש מעניין, ואני יחסית בכושר טוב, שאני יכול לרוץ פודקאסט לגמרי, אודיובוק לגמרי, אם כרגע אני עכשיו בא לצאת מהבית לעשות ריצה, ואני כאילו מרגיש את הגרוב, שם מוזיקה, והכי בכיף שלי. אז אני מנסה להוריד את עצמי את המחויבות של מה חייב לעשות, ופשוט לעשות. זה אני.
קול.
כמה אימונים בשבוע?
6.
6 אימונים או 6 ימים?
6 ימים. ו6 אימונים, שאתה יודע, כל יום זה בערך שעה. פלוס מינוס.
כן. אתה אמרת גם שמתי שאתה מחלק את זה.
כן, כן, כאילו אני עושה לפעמים כזה 40 דקות פה, או 20 שעה, כל פעם משחק עם זה, עושה, זה גם חלק מהאתגר של הגוף, זה כיף.
אני לא יכול לענות את השאלה הזאת, כי הרבה פעמים זה כלום, הרבה פעמים זה 6 ימים בשבוע עם בוקר וערב, ולפעמים זה פעמים בשבוע, וזהו. אז אני משהו קבוע, סורי, אין לי איך עם הג'ו-ג'יצו?
זה שאלה של יום.
זה שאלה של
לא,
יום.
לא, האמת שגם לי, כי אני אמרתי פעם שהייתי ואני רוצה לחזור.
נכון. אז יאיר, חזרת?
לא.
למה אתה לא חוזר?
כי אין לי זמן. אני אגיד לך, אני בן אדם מאוד מחושב בדברים האלה, וגם אני עוד מעט מתחיל עבודה חדשה, ואני גם עם החתונה עכשיו, והרבה מאוד ארגונים, וכאילו קשה לי, אני לא אוהב להתחייב למשהו, שאני לא בטוח ב-100% שאני הולך לעשות את זה.
כן, אז אני לגמרי יכול להסכים עם זה.
אני אבל דבר יום אחד שיהיה לי זמן, אני בטוח חסר.
אז גם התקופה מעבר מאוד קשה, כמו שאמרת, התחייב למשהו. כאילו לשים בלוג בשבוע, שפה אני יכול ללכת איתן ג'ו-ג'יצו, למשל. כי נראה לי, זהו, אתה פחות בראש של, טוב, ברגע שיהיה לי כוח ומצב רוח, אני אצטרף לאימון. אני רוצה כזה ללכת פעמים, אתה פחות כזה. אני לעומת זאת, אני עצמאי, אז יש פעמים שיש לי מלא זמן, יש פעמים שאין לי שום זמן. כאילו, אם נשים את העניין של המצב רוח שלי והמצב המנטלי בצד, אז לי יש הרבה יותר אפשרות לשחק, כאילו איפה שאני מתאמן, יש מלא אופציות, כמעט, יש כל בוקר, כל ערב, יש לך גם עם גי, בלי גי, בשעות הערב המוקדמות, בשעות הערב המוחרות, אז אני בתור עצמאי תמיד יכול להגיד לעצמי, טוב, בא לי ללכת בבקרים, בא לי ללכת בערבים, אז אני יכול ללכת מתי שבא לי, ולפעמים אני לא הולכת בכלל. אז איך הג'ו-ג'יצו איתי, אני הבנתי שזה, אני סוף סוף הרבה, אחרי הרבה השנים, מצאתי ספורט שיש לי תשוקה אליו, יש עניין אליו, ניסיתי כל מיני, אתה יודע, טאי-צ'י, ניסיתי קרוספיט, ניסיתי כל מיני דברים, הלכתי לבד לחדר כושר, לא עבד לי. הייתי שחיין פעם, ממש אהבתי את זה, וסוף סוף מצאתי אימון שדבר ראשון הוא מאוד חברתי, הבנתי שאני חייב קבוצה, אבל לעומת קרוספיט, שזה קבוצה, אבל כל אחד לעצמו. בג'ו-ג'יצו אתה גם בעצמך, אבל אתה כל הזמן, אתה חייב להתאמן עם עוד מישהו, אתה בסופו של דבר מתגרגל עם מישהו אחר. ואתה מפעיל המון 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 את הראש. זה כמו משחק שחמט.
נכון.
כל הזמן, אתה כל הזמן רואה את האופציות, ואתה, כאילו זה, אני מרגיש בסופו של דבר שזה כמו להיות ניו בסוף הסרט הראשון, שאתה כזה רואה את כל, את כל הקוד, עובר בכל מקום. כל תנועה מסוימת זה אופציה אחרת לתקיפה, למניעה, לחשוב 3 צעדים קדימה. אז מבחינת הראש זה מאוד כיף, מבחינת הגוף זה מאוד כיף, מבחינת החברה מאוד 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 חשוב למצוא קבוצה שאתה אוהב ומתאימה לך. ריקסון גרייסי בשתי הפודקאסטים אמר את הדבר הזה, שג'ו-ג'יצו יש כל מיני סוגים לכל מיני אנשים. הוא אמר, יש אנשים שאומר, תקשיב, אני טבח, אני עורך דין לזה, לא מתאים לי כל הפן המאוד אגרסיבי, יש קבוצות כאלה. עכשיו אני רוצה להגיע ל-UFC, אני רוצה תחרותי. יש קבוצות כאלה. אז מאוד מאוד חשוב למצוא קבוצה שמתאימה לך, לאופי שלך, לזמן שלך, לאגרסיביות שלך, ואני נראה לי באמת מצאתי קבוצה שלא תחרותית, גם מבחינת הטכניקה וגם מבחינת האווירה, האופי. וכן, זה הרבה יותר טוב לי, כי גם בהתחלה, כשגעתי לארץ, הצטרפתי לקבוצה שהיא מאוד מאוד תחרותית, מאוד מתקדמת, מאוד קיבלה אחלה חבר'ה, אבל פשוט האופי התחרותי יצר אצלי המון המון חרדה. לא תאים לי. וזהו. אז זה מה שלכם על ג'ו-ג'יצו. וזהו, זה כל שאלות, מן.
מדהים. שמע, כן. גם לארבע שאלות, אבל...
ארבע אנשים
ו...
שבע שאלות.
אך, יותר מזה זה כבר נראה לי מלא זמן.
כן, נכון, נכון. אז חבר'ה, זה פרק על ידי הצופים שלנו, ועל ידי המאזינים שלנו. תודה רבה לכולם. מאוד נהניתי.
גם אני, האמת שזה אחלה קונספט, נחזור עליו אולי כמה פעמים בהמשך.
כן, אם אנשים יש עוד שאלות, כמו שאנחנו אומרים את זה כל הזמן, אני מאוד אשמח לענות על שאלות של אנשים.
נכון, נעשה כן. מדי פעם כזה, אם יהיו שאלות, אז נרכז את זה מדי פעם לסוף פרקים כזה.
כן.
כל כן. להיות אחלה של דבר.
כן. גם נכון.
וזהו, אוהבים אתכם מאוד.
כן. תודה רבה לכל החבר'ה שאיתנו מההתחלה והגיעו אותנו עד עכשיו.
תודה לחבר'ה שהתחילו לשמוע לפודקאסט עכשיו וימשיכו.
כן, תודה רבה לחבר'ה שעכשיו הגיעו, ובואו תראו את הצמיחה שלנו, כי אנחנו עדיין בצמיחה. עדיין בשיפור.
עדיין בכיף, עדיין בכיף. זה ממש כיף לעשות את הפודקאסט הזה, זה הזמן שאני מחכה לו כזה במוצש.
כן.
כאילו, כמו שאמרתי פעם, להתחיל את השבוע שעשינו משהו כאילו.
כן, אני שמח שגענו לפרק 50, ואנחנו עדיין מצאים את האיזון הזה של מחויבות וכיף.
נכון.
וכאילו כמה, כמו שאמרנו, כל ההכנות שלנו לפודקאסט, כל מה שאנחנו עושים אחרי שאנחנו מצלמים, וההתייחסות שלנו תוך כדי הפודקאסט, כן? אנחנו לא כאלה רציניים. כן, נראה לי שההצעה שלך מאוד טובה. פודקאסט לא רציני, אנשים רציניים. נראה לי זה בול.
כן. מגניב ביותר. וזהו, חברים, נתראה בפרק 100. ודבר אחרון, שמדי פעם אני אומר את זה בסוף פרקים, אם אתם אוהבים את הפרק ואת הפודקאסט ואתם נהנים, צפו לחברים שלכם, תשתפו, תגיבו, כל דבר כזה עוזר לכל האלגוריתמים והדברים לגדול ולצמוח, וכמובן לזה שחברים שלכם ייהנו גם.
כן. חברים, עלה לי רעיון. אם בא לכם לשתף את זה עם אנשים אחרים, אתם רוצים להראות את הפודקאסט לעוד אנשים, מוזמנים לצלם את זה, מוזמנים לשלוח לנו את הצלום של מישהו שעכשיו יצטרף, ומי שעושה את זה, קבל שאול-אוט, באינסטגרם שלנו.
כן.
לא יודע אם זה תגמול מספיק טוב, אבל עלה לי, נראה לי אחלה זה.
כן, אחלה של רעיון.
כן. אז יאללה חברים, תודה רבה שאתם איתנו עכשיו, עד עכשיו, בפרק 50 של פודקאסט, בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו ואני ויאיר מדברים.
דוגרי.
יאללה, ביי.
ביי חברים.
דוגרי. יאה.